זמן משפט, עם דוקטור שאול שרף ודוד בן שטרית.
שלום לכם, אתם על זמן משפט, הפודקאסט המשפטי של רדיו קולגת. ניתן להזין לנו גם באתר של רדיו קולגת. שלום שאולי, מה שלומך?
שלום דוד, מה נשמע איתך?
אני בסדר גמור, מה איתך?
אני מרגיש מעולה, טוב להיות כאן.
בפרק הקודם התחלנו לענות על השאלה, האם לישראל יש חוקה? גם היום אנחנו נמשיך לעסוק בסוגיה הזאת, אבל ניקח אותה עוד כמה צעדים קדימה. אז אם עדיין לא שמעתם את הפרק הקודם, כדאי לכם קודם כל לשמוע אותו לפני שאתם שומעים את הפרק הזה, אבל אם לא שמעתם, נספר לכם בקצרה שלמרות שבישראל אין מסמך שלם שהכותרת שלו היא חוקה, עדיין יש לנו חוקה, כפי שקבע בית המשפט העליון במספר פסקי דין ובראשם פסק דין בנק המזרחי. החוקה שלנו היא בעצם חוקי היסוד שמדווים לנו את כללי המשחק בישראל ואת עקרונות היסוד של המדינה, או כמו שאתה שאולי כינית את זה,
ביג נו נו.
הביג נו נו, כן. חוקי היסוד הם בעצם החוקים העליונים ביותר במדינה, חוק רגיל לא יכול לסתור אותם. דיברנו גם על כך שבשנת 92 נחקקו שני חוקי יסוד חשובים, כבוד האדם וחירותו וחוק יסוד חופש העיסוק שמאגנים זכויות אדם בסיסיות כמו חירות, קניין, פרטיות וחופש העיסוק כמובן. שאולי, מה קורה לחוק שחוקק לפני חוקי היסוד האלו ופוגע בזכויות אדם, חוקק לפני 92 לצורך העניין?
יש המון כאלו הרי. יש הרבה חוקים שפוגעים בשוויון, פוגעים בפרטיות ופוגעים בקניין. אז באמת במסגרת חוק יסוד כבוד אדם וחירותו בלבד, מופיע שם סעיף שמירת הדינים, סעיף 10. סעיף שמירת הדינים בא וקובע שחוק שנחקק ערב לחקיקת חוק היסוד, הביקורת השיפוטית שעושים במסגרת חוק יסוד כבוד אדם וחירותו לא תחול עליו לפי פסקת ההגבלה. במילים אחרות, החוקים האלה מוגנים מביקורת שיפוטית לפי פסקת ההגבלה. יש איזשהו ניסיון, אפשר לפרש אותם לאור חוקי היסוד.
כן.
פסק דין גנימת, אם כבר אנחנו מדברים לסטודנטים למשפטים, אז כן. שיפתחו את הפסק דין. כלומר, אם הסעיף חוק שנחקק לפי 92 נתון לפרשנות, אז אנחנו פרש אותו לאור חוקי היסוד, או לאור זכויות
כלומר,
האדם.
כלומר, בג"ץ מצא דרך לעקוף את ה...
כן, למרות שעדיין אי אפשר באמת לבטל את הסעיף חוק הזה שנחקק לפי 92. סעיפי חוק שנחקקו לפני 92 הם מוגנים. שמירת הדינים, כך זה נקרא. אגב, זה לא מופיע בחוק יסוד חופש העיסוק. אם אתם, מאזינים שלנו, רוצים לעתור כנגד סעיף חוק שנחקק בשנת 1950 והוא פוגע בחופש העיסוק, הוא חשוף לביקורת שיפוטית על אבן שמירת הדינים. אבל לא רצו לפתוח את הסשן הזה גם במסגרת כבוד אדם וחירותו. איזה כמויות של עתירות היו, כמה סעיפי חוק יש היום.
למעשה גם בכל הליך פלילי היום עורך דין טוב איתן לפגיעה בזכויות של המיוצג שלו באמצעות חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, וכמובן שהוא איתן טענות חוקתיות.
נכון, שמחוקקים חוק שנוגע לדין הפלילי, מיד קופצים, טוב, גורמים רבים ובאים באמת להגן על זכויות האדם. אני חושב שבאמת, טוב, אני אגיד את העמדה האישית שלי כרגע לגבי החשיבות שיש לחוקה ברורה, וכמובן שתגן עלינו, על האזרחים. בסופו של דבר, אני לא מתנגד לערכים שחוקי היסוד מעגנים בתוכם. אני, הביקורת שלי היא על הדרך שבה הדברים נעשים. אבל כמובן ש... כל חוק, כל חוק רגיל שנחקק אחרי 92 ויש בו איזשהו ריח או יש לו איזשהו מבנה או צורה שעשויה לפגוע בזכות האדם, כבר הוא מוצא דרכו לבית המשפט העליון שבוחן את קיומו לנוכח הערכים שמופיעים בחוקי היסוד. כאמור, חוק יסוד הוא מעל חוק רגיל, חוק יסוד זה החוקה, ולכן אפשר לבחון אפשרות לבטל את החוק. ובית המשפט עד היום, אנחנו מדברים היום על 2022, בטל עד היום 21 סעיפי חוק. חוקים או סעיפי חוק, יש אגידו הרבה, יש אגידו מעט, יש כמובן ויכוחים על נקודת המבט, אבל זה עובדתית המצב.
אלו סעיפי חוק משמעותיים, בוטלו כאלה שעשו באמת איזשהו עד במדינה.
אז המפורסם ביותר לפי דעתי שהוא מוכר, כי הוא נפסל כמה פעמים, זה חוק המסתננים. או בעצם התיקון לחוק שהוביל לסנקציות על מסתננים. אני בכוונה משתמש בביטוי מסתננים, אני גם כמובן מביע פה עמדה פוליטית, יש אגידו מאגרי עבודה, אני אומר מסתננים, עבריינים שעוברים את הגבול וחותים לחוק הישראלי, והכנסת בכמה ניסיונות ניסו להגדיר סנקציות מאוד קשוחות, כדי לצמצם את המוטיבציה של ההסתננות, ובית המשפט שלוש פעמים מבטל את התיקוני חוק, כל פעם כמובן הכנסת מחוקקת תיקון רך יותר, עד שפשוט בית המשפט בפעם השלישית פשוט אומר לכנסת, זה לא הכיוון. אתם לא בכיוון בכלל, אתם לא פועלים בדרך הנכונה, אבל חוק המסתננים של עצמו זה נושא שצריך לדון בו בהרחבה כדי לשמור על ניטרליות גם בדיון, אבל זה נראה לי אחד החוקים המפורסמים ביותר שמוכרים בשיח הישראלי. Mm-hmm. 3 פעמים בית המשפט מבטל את החוק הזה.
זהו, זה מבחינת חוק יסוד כבוד האדם וחירותו. מבחינת חוק יסוד חופש העיסוק, יש איזשהו טריק נקרא לזה שהכנסת הצליחה להוסיף, וזה קרה בעקבות פרשת מתראל.
טוב, אז אתה קורא לזה טריק. אני אומר שזה בעצם הלב של החוקה.
Mm-hmm.
וזה חשוב.
ודרך אגב, זה מנגנון של עניות דעתי, אין ברוב החוקות בעולם.
אז אני חושב שכן יש. יש את זה במנגנון החוקתי, גם האנגלי, גם הניו זילנדי, כך אומרים, וגם הקנדי. זה לא המצא, פסקת ההתגברות. סעיף 8 לחוק יסוד חופש העיסוק. זה לא מנגנון ייחודי לישראל. אמנם, נכון, הוא לא קיים באופן
ברוב,
רחב.
ברוב החוקות.
נכון, ברוב החוקות, אבל זה כן מנגנון שקיים, מה שנקרא, במדינות חבר העמים הבריטי. שאגב, ישראל היא מדינה שאפשר להגיד צמחה נכון. על...
על יסודות המשפט
בדיוק,
של
יסודות המשפט בדיוק המשפט המקובל, המשפט האנגלי. זה לא מחייב שאנחנו חייבים להעתיק מהם את הרעיון הזה, אבל פסקת ההתגברות זה פסקה מאוד חשובה, שאגב היא מופיעה בחוק יסוד החקיקה, חוק יסוד חשוב שעוד לא נחקק,
שאולי נדבר עליו בהמשך, כמובן.
עוד חשוב לדבר עליו. ונקודת המחלוקת בחוק יסוד החקיקה היום, ואחד העניינים שגורמים לו להיתקע עדיין בתוך הקנה ולא לשחרר אותו החוצה, זה בגלל פסקת ההתגברות. מה זה פסקת ההתגברות? בוא נגיד למאזינים, פסקת ההתגברות זה בעצם סעיף חוק שקובע שאם הכנסת רוצה על הראש של בית המשפט העליון, כלומר למרות שבית המשפט העליון ביטל את החוק, רוצה בכל זאת לקבל את החוק עם פגיעותו החוקתית, הכנסת יכולה לעשות את זה בשני תנאים פרוצדורליים, לפחות לפי הסעיף הנוכחי היום. איך? צריך 61 חברי כנסת, ושכתוב במפורש בחוק על אף האמור בחוק יסוד חופש העיסוק. אגב, בכבוד אדם וחירותו אין פסקת ההתגברות, רק נכון. בחופש העיסוק. בחוק יסוד החקיקה שיחקק בהמשך, רוצים שעל כל חוקי היסוד יהיה פסקת ההתגברות. עכשיו, אתה קורא לזה טריק. באמת, הרבה בתוך, נקרא לזה המיליה המשפטי, באמת ככה רואים את זה. רואים, סליחה, בית המשפט אמור להגן על הציבור, בית המשפט אמור להגן גם על הציבור מפני עצמו, שהוא לא יבגוד בערכים שהוא מאמין בהם. עכשיו, הכנסת יכולה לעקוף את בית המשפט, טריק. כן, או נגיד חוק עוקף בגץ.
כן, שמה התקשורתי של פסקת ההתגברות.
נכון, זה בעצם אחד הרטוריקות המפורסמות. כן, יש פה חוק עוקף בגץ, או פסקת ההתגברות זה טריק שעוקף את בגץ, כי הרי בגץ הוא יסוד העולם, וכולנו צריכים להתאר... טוב, אני מגיע ממקום קצת שונה, ואני מתארתי שהמאזינים אולי קצת מתחילים להבין מאיפה אני מגיע. אני רואה את הריבון כ... נקרא לזה יסודה של המדינה. הריבון, האזרחים, הם בעצם מי שאמורים להחליט מה קורה במדינה. והנציגים שלנו, שאותם אנחנו מחליפים, אמורים להחליף כל 4 שנים. בישראל כן. זה יוצא כל יומיים בערך. הם אמורים לקדם את האינטרסים שלנו ואת האג'נדות שלנו. אז נכון, בית המשפט העליון תפקידו חשוב, ואני סומך על בית המשפט העליון שיעשה את התפקיד הזה במובן הזה שהוא יאיר את האור על מקום חשוך, מקום שעובדים עלינו, דופקים אותנו, מקפחים אותנו. אבל אם הציבור, ואני חושב שהציבור הוא בוגר, והציבור הוא חכם, והציבור הוא משכיל, זה תפיסת העולם שלי. אני חושב שהציבור הוא לא ילד קטן שצריך להפריך חיתול ולעזור לו ללכת בעד. הוא כבר עומד בעצמו. ואם הוא אומר לבית המשפט, תקשיב, הבנתי, ראיתי, לא הסכמתי. והוא עומד לנציגי הציבור לכנסת, חבר'ה, תתגברו על זה. אני רוצה, אני מחליט, ואני רוצה שבכל זאת תבטלו את ההחלטה של בית המשפט העליון. עכשיו, צריך להגיד את האמת, עד היום, הכנסת לא השתמשה בפסקת ההתגברות בחוק יסוד חופש העיסוק. לא
כמעט המשפט... ולא השתמשה, כן.
כן, בית המשפט העליון שהוא ביטל אותו מדי חוקים במסגרת חופש העיסוק, לא, אף פעם לא השתמשה. יש מקרה אחד, באמת מיוחד, שהזכרת על פסק דין מתראל,
כן.
שבו עשו שם באמת טריק פוליטי. טוב,
לכן גם קראתי לזה טריק, כי פסקת ההתגברות בעצם לא הייתה בחוק היסוד המקורי, ההוא מ-92.
נכון, וזה, אז באמת הבינו במסגרת חקיקת חוק יסוד חופש העיסוק, עוד פעם מ-94, רבין הצח את התמיכה של החרדים, החרדים פחדו שבמסגרת חופש העיסוק יבטלו את חוק בשר ומוצריו, בעצם חוק החזיר כמו שקוראים לזה, מה שמאפשר לשר לצמצם ייבוא בשר לא כשר, והדבר הזה פוגע בחופש העיסוק. לכן הם ביקשו ליצור בסעיף 8ב, סעיף אגב שכבר אין לו משמעות היום, שניתן לפי הכללים של פסקת ההתגברות לחוקק חוק, שאם הוא נחקק בדיוק בשנה שלאחר חקיקת חוק יסוד חופש העיסוק מחדש, מרץ 94, מרץ 95, כל חוק שנחקק בתקופה הזאת לפי הכללים של פסקת ההתגברות, הוא מוגן עולמית מביטול. צריך להגיד משהו חשוב, פסקת ההתגברות...
כפה ל4 שנים.
בדיוק, במתכונת הנוכחית שלה, היא לא מתכונת לבטל את החלטת בית המשפט העליון לבטל חוק לעולמים, אלא רק ל4 שנים. כלומר, אחרי 4 שנים, כשהכנסת מתחלפת, אם הריבון, הציבור עדיין רוצה שהכנסת תחוקק עוד פעם את החוק הפוגני הזה,
תצטרך לעשות את זה מחדש, וזה בעצם כדי להגן על זכויות חופש העיסוק שלנו.
נכון. ושים לב, הריבון צריך קודם כל 61, זה לא מדובר פה באחד, שניים שבמקרה היו במליאה. ושניים, הדבר השני והחשוב זה שבחוק כתוב מפורש, על אף אמור בחוק עשות חופש העיסוק, המחוקק לא יכול להגיד, לא ידעתי, אחד משניים, סליחה, או שאתה לא עושה את העבודה שלך כמו שצריך, כתוב מפורש, מה, לא קלט את החוק עשות שאתה מצביע עליו, את החוק שאתה מצביע עליו, שתיים, או שאתה משקר, כי זה כתוב מפורש, מה זה לא ידעתי? זה כתוב, על אף האמור. עכשיו, אנחנו הציבור, אנחנו נדון את הנציג שלנו בקלפי. מה שאגב אי אפשר לעשות לשופטים שלנו, אבל זה...
כן, זה כבר סיפור אחר, אתה פותח פה כבר נושא לפרק שלם בפודקאסט, אבל זה אולי רעיון טוב לעתיד. דיברת על חוק יסוד החקיקה, קשה להתעלם מזה. כמו שהזכרת, אנחנו רואים גם את שר משפטים, גדעון סער מנסה לעשות את זה. הדיבור היום הוא לחוקק את חוק יסוד החקיקה. מה המטרה של החוק הזה? ואם הוא אכן יחוקק, האם אנחנו נראה פה חוקה מוחלטת והרמטית, כמו שאנחנו מדברים עליה כבר כמעט 2 פרקים, שכולם מסכימים עליה, למרות שקשה לי להאמין שזה יקרה, אבל חוקה שנוכל לקרוא לה באמת חוקה.
אז אני קודם כל אעיר הערה קצרה לפני שאני אענה על השאלה המאוד חשובה הזאת, וזה אין חוקה שיש עליה הסכמה אף פעם בעולם. אתה יודע מה יותר נכון? אין חוקה שהיישום שלה יש עליו הסכמה. הבאתי את החוקה האמריקאית. אגב, החוקה האמריקאית זה החוקה הדמוקרטית הוותיקה ביותר, בית החדשה.
כן.
חוקה מרשימה מאוד, כבר מחזיקה ממד המון, מאות שנים. ואנחנו רואים בארצות הברית, יש מחלוקת פוליטית אדירה, על נישואים חד מינים, על הוצאה להורג, על הפלות, על נשיאת נשק. זה לא שיש חוקה, זה פותר את כל הבעיות הפוליטיות, יותר אין ויכוחים, אין מחלוקות. אבל
יש איזשהו קונצנזוס סביב הניסוח עצמו של החוקה, הוא יחסית מוסכם.
זה מקדם להם איזושהי יציבות מסוימת. אגב, דווקא הטענה שהרבה פעמים היציבות הזאת היא חונקת, כי למשל באנגליה, גם אנגליה זה מדינה מאוד יציבה, ואין לה חוקה כתובה, אבל זה כבר סניין של תרבות פוליטי, שאני לא אכנס להבדלים בין המדינות והעמים השונים. אבל בישראל, גם אם תהיה חוקה כתובה באופן מלא, זה לא יפתור את המחלוקות הפוליטיות. אגב, אתה שואל אותי, אוי ואבוי, אני רוצה מחלוקות פוליטיות.
מזה אנחנו מתפרנסים.
בדיוק, מזה אני מתפרנס, אבל גם אני נהנה מזה, אבל אני חושב שגם, כמו שאמרתי בתחילת הפודקאסט, זה החיים. צריך אינטראקציה, והאינטראקציה הזאת יוצרת מתחים, והמתח הזה שומר אותנו תמיד עם הראש מעל המים. חוק יסוד החקיקה, לפי דעתי, זה החוק יסוד האחרון, שאחריו אפשר לפתוח את השמפניה שלא דיברתי. היום יש חוקה לישראל, אני עונה על השאלה שהתחילת הפודקאסט,
כן.
אבל החוקה הזאת היא לא שלמה. היא לא מנוסחת בשלמותה. יש חוקה, אבל היא לא כתובה במלואה. עכשיו אומרים לי, אבל איך יש חוקה? מה זה איך יש חוקה? אם זה נראה כמו חוקה, זה נשמע כמו חוקה, משתמשים בזה כמו חוקה, זו חוקה. בית המשפט העליון כבר מעל 25 שנה, מעל חצי יובל, מערכת הפוליטית כמובן גם בעקבות כך, מתנהגים ומתנהלים מול חוקי היסוד, כחוקה לכל דבר. מבטלים חוקים של הכנסת בשם החוקה, בשם חוקי היסוד האלו. זה אחד הדברים הכי דרמטיים, המאפיינים הכי חשובים שיש לחוקה. אז אפשר להגיד שאולי החוקה חסר לה את חוק יסוד החקיקה, רק נגיד מה זה חוק יסוד החקיקה. חוק יסוד שקובע את הכללים הפרוצדורליים של החוקה עצמה. למשל, עד היום לא הגדרנו איך מחוקקים חוק יסוד. לא הגדרנו איך משנים חוק יסוד. לא הגדרנו איך בית המשפט העליון במסגרת הביקורת השיפוטית יכול לבטל חוקים רגילים, או גם חוקי יסוד אפילו.
ואנחנו רואים שכל שחקן במערכות האלה שציינת, משתמש בזה לטובתו.
לצד שלו, בדיוק, ככל שיש טשטוש, חוסר בהירות, כל אחד מושך את זה לכיוון שלו. כמובן, בית המשפט העליון כשחקן מאוד מרכזי בסיפור הזה, גורף לעצמו, נוטה לעצמו, ככה אני קורא לזה, יותר ויותר סמכויות. וכאמור, השחקן השני, שזה שחק פוליטיקאים בעיקר, שלא מסכימים לערכים שבית המשפט העליון מקדם, הוא בעיקר מגמגם, לא מספיק מגובש, ולכן מי שנקרא לזה מנצח בתחרות הזאת של נטילת הכוח הפוליטי, זה בית המשפט וכמובן כן. תומכיו.
כן, חוץ מחוק יסוד החקיקה, אלו חוקי יסוד נוספים חסרים לנו, לדעתך או מהרחשים שאתה שומע בציבור, בחורים האקדמיים שאתה חובר.
אני שואל אותך, מה אתה חושב?
תראה, אני חושב קודם כל שעניין הסדרת החשמל, עכשיו בית המשפט העליון התייחס לזה בעצמו, אבל חשמל, האם הוא זכות חוקתית או לא, בית המשפט העליון אומר שכן, לדעתי זה צריך לבוא יותר מקום מוסדי כמו המדינה.
אז שאתה אומר חשמל, אתה גם מכניס גם למשל דיור בסיסי.
זהו, זה גורף איתו הרבה דברים, למשל בית המשפט.
מתן טיפול רפואי בסיסי גם, גם מתן טיפול רפואי, גם...
האם הזכות לחינוך היא זכות חוקתית?
זכות לחינוך.
שהיא גם דורשת מהמדינה להכניס את היד לכיס, להוציא כסף.
התנאים, כן, תנאי מחייה מינימליים. תראה, בעצם מה שאתה אומר זה... רעיונות ש... תראה, אני באופן אישי, אני לא מתנגד אליהם. אני לא אדם רשע. אבל ששואלים את זה ברמה פוליטית, מדינית, נכנסים פה לסוגיה מאוד מעניינת. אתה יודע, העניין של סוציאל דמוקרט מול מה שנקרא קפיטליזם. יש כאן סוגיות כלכליות מאוד קשות. כשאני מדבר על חופש הביטוי, אז בעיקר זה בא לידי ביטוי, בעיקר שהשלטון אסור לו לפגוע בחופש הביטוי. יש לזה עוד השלכות גם אופרטיביות, אקטיביות, אבל זה בעיקר הזכות לחיים, זה לא לפגוע בחיים. זכות לחירות, לא לשלול את החירות. שים לב, זה מה שנקרא זכויות שבה המדינה פשוט לא צריכה למנוע מהאדם לחיות את חייו, כמו שהוא רואה לנכון. אבל הזכויות שאתה ציינת עכשיו, חוק החשמל לצורך העניין, זה כבר דורש מהמדינה להקדיש ולהשקיע משאבים. מאיפה מביאים את המשאבים האלו? מאיפה אתה מביא את הטיפול הרפואי הבסיסי הזה? מאיפה אתה מביא את קורת הגג לכל אדם? מאיפה אתה מביא את החשמל עכשיו לכל אזרח באשר הוא שמקים, בין אם זה הבדואים בדרום, או אם זה לצורך העניין מתנחלים בצפון? מאיפה אתה מביא את התשתיות האלו? מהכסף של מי? עכשיו, אם אתה בתפיסה סוציאלית שאומרת, שמה, המדינה מרכזת את הכוח אצלה, והיא מחלקת את המשאבים מחדש לפי התפיסה של שוויון בתוצאה, כלומר, לכולם צריך להיות משאבים זהים באופן הזה, אז אתה תראה את זה כעקרון יסוד שצריך לכונן אותו בתוך החוקה. אבל מי שיגיד, לא, אנחנו אומרים שוק חופשי, אנחנו אומרים, חייבת אין לחיות, המדינה צריכה להיות שומר לילה, היא לא צריכה להתערב בתוך ה... חלוקת המשאבים בתוך המדינה, ולכן אתה לא תקבע את זה כעקרון יסוד. אם יש ממשלה שקמה על אתוס סוציאליסטי, שהיא רוצה לקדם שוויון בתוצאה ובחלוקה של משאבים באופן כזה, שתתכבד ותעשה את זה. תבוא ממשלה אחר כך הפוכה, לפי רוב הציבור באותו זמן, ותשנה את המגמה. שאלה נהדרת.
אני חושב שדווקא בגץ החשמל, בית המשפט די הלך רחוק, למרות שהוא עשה את זה בצורה מאוד אלגנטית, כיאה.
בית המשפט גאון בזה. בית המשפט הוא אדיר בטקטיקה הזאת. הוא הולך הכי רחוק, אגב, שאפשר, והוא תמיד עושה את זה בצורה אלגנטית. זה אחד הדברים שבית המשפט עושה את זה בצורה נהדרת. אגב, אני שוב חייב לציין משהו שאולי שלא יאשימו אותי בזה. אני לא נגד בית המשפט העליון. אני חושב שבית המשפט העליון זה הוא גורם ומוסד חשוב מעין כמוהו במדינת ישראל, כמו כל מדינה דמוקרטית, ובטח בישראל.
לגמרי.
אבל אני חושב שיש המון פגמים שצריך לתקן כדי לתת לבית המשפט העליון את המקום שלו.
אנחנו גם נדבר בהמשך על אמון הציבור במערכת המשפט.
אמרת, מושג מאוד חשוב.
אבל אתה יודע מה? אם העלינו כבר את נושא אמון הציבור במערכת המשפט, חוק יסוד שלדעתי חסר לנו, ומדברים עליו לאחרונה, הוא חוק שיגן את זכויות הנחקר, בעקבות הפרשות האחרונות שאנחנו שומעים עליהן בתקשורת, וזה לא משנה בכלל אם מתברר בסופו של דבר, שהמשטרה כן חדרה או לא חדרה לטלפונים של עדים, נבחרי ציבור, פקידי מדינה, או של כל אזרח אחר במדינה, ללא צו בית משפט. בניגוד גמור לחוק.
אז אני חושב שפה אתה באמת עולה על פה הנקודה, שיש עליה קונצנזוס כמעט. שוב, אני לא יודע מי התנגד לכך. עכשיו, שאמרת את חוק החשמל, זכויות סוציאליות, אז פה יש ויכוח, ויכוח ערכי בתוך עולם הכלכלה. אבל לגבי זכויות הפרט ברמת זכויות הנחקר, גם כן חוק יסוד שנמצא עכשיו בקנה, אני מקווה שהוא גם כן יצא לפועל. תראה, אני חושב שיש על הסכמה רחבה על הערכים הבסיסיים שהחוק יסוד מקדם. המחלוקת, ואגב, הפחד הגדול של הרבה מהמתנגדים לחקיקות חוקי יסוד בכלל, זה לא מערכים שהמכוננת, הרשות המכוננת, הכנסת, לצורך העניין, מקדמת, אלא מה ה... רשות השופטת תעשה עם הכלים החוקתיים שנותנים לה. האם היא תיישר קו ותשמור על גבולות הגזרה שלמשל גדעון סער באמת מעצב במסגרת חוק יסוד זכות הנחקר, או שהיא תיקח את זה כמו שהיא עשתה בחוק יסוד כבוד לחירות וחופש העיסוק, ותבנה כאן קומה נוספת, שלא לומר בניין, שלא לומר גבורת שחקים באבו דאבי, ובעצם משם תנהל את כולנו ותקדם ערכים שלא לכך התכוון
לשורם. שאולי אפילו ביום אחד יגנו גם על מחבלים, או על...
אז אני חושב שלא רחוק. אני חושב שחוק יסוד זכות הנחקר, אתה שואל אותי, הוא גם בהגדרה, הוא הולך להגן על מחבלים. אני חושב שזה משהו שהוא בבסיסי, הוא מאוד בבסיסי. אנחנו באמת, אבל אנחנו נמצא את חוק זכות הנחקר, אולי עושים לו הקש לעניינים אחרים שהם לאו דווקא נוגעים ישירות לזכות הנחקר. יכול להיות שיקחו את זה ויעשו פשוט השלכה למקרים אחרים שהם נמצאים לא נקרא לזה בקונצנזוס או הסכמה. טוב, אני לא יודע מי המאזינים שלנו, שאתה אומר מחבל, אז ישר התפיסה היא שהוא מוקצה מחמת מיוז, וכל גם מחבל, עם כמה שכואב להגיד את זה, זכאי להליך משפט הוגן. כל אנחנו נמצאים בתוך לחימה, כן, אם זה מלחמה, משפט בינלאומי פומבי, למדתם כבר?
עדיין לא.
אז אתם תלמדו את פסק דין חיסולים ממוקדים, שברק אגב נתן, שבזמן הלחימה, ואגב מה זה לחימה, בהקשר של ישראל, כל הזמן, כל הזמן זה לחימה, גם לא פסק
דין. פסק דין מחוזים.
מאוד מעניין, כן, שאפשר לחסל אותו גם ממזלת, אבל ככל שתופסים אותו, אי אפשר להוציא אותו לא רק בלי משפט, אי אפשר לחלוא אותו בלי משפט, אי אפשר להניש אותו בלי משפט, כל הרוחות, ואגיד לך את האמת, כמה שזה נשמע מוזר, ואני אומר משהו אישי, אני מסתכל על המחבל הזה כי לא באמת יש לי רגשות אליו, או כן רגשות רק של כעס ושנאה, אבל אני בסוף אני מפחד עליי. כי אם אני זלזל בזכויות שלו, ואני אגיד, תעשו לו מה שהוא רוצה, אני בסוף אמצא פגסוס מאוד מהר, ו-NSO על הפלאפון שלי.
כן.
כי אם אני אומר למשטרה, תרגישו חופשי, כי תעשו מה שאתם צריכים כדי להגן על ביטחון הציבור, מחר החליטו שאני מהווה איום על אינטרס הציבור, או שלום הציבור. טוב, אני לא צריך להרחיב על זה.
כן, אז אמנם קל להעריך שיש איזשהו קונצנזוס על חוק זכויות הנחקר, אבל מנגד, חוק יסוד שקיים, כבוד האדם וחירותו, אין בו הסכמה רחבה על זכויות כמו שוויון, חופש הביטוי, שלא מעוגנות בו במפורש, אבל בכל זאת בית המשפט העליון מוצא, שוב, את הדרך לעשות את זה.
אולי באמת, בשביל לענות על השאלה הזאת, אנחנו צריכים באמת ללכת חזרה לשנת 92 לחקיקת חוקי היסוד הללו. חוקי היסוד הללו לא הומצאו ב-92. היה הרי כמה שנים טובות עד שהחוקי היסוד הללו התפתחו, אבל ב-92 הם נחקקו. ובחלק מהפשרה, כן, הרי גם תמכו גם צדדים, נקרא לזה, מכל הרקשת הפוליטית. אומנם לא באופן גורף, אין שם 61 שהצביעו על חוק יסוד חופש העיסוק.
61 בכלל שהגיעו לדיון.
נכון, אפילו היה שם 61, אבל זה טענות שכבר עבד עליהם הקלח, אני לא כל כך מתרשם מזה, כי זה לא משנה. בכל מקרה, הקשת הפוליטית כולה תמכה בחוק יסוד כבודם וחירותו. ובאמת, כחלק מהפשרה, שתהיה הסכמה של כל גורמי הכנסת, החליטו ששוויון לא ייכנס לתוך חוק יסוד כבודם וחירותו, בעיקר מהגורמים החרדים. צריך להגיד את הדברים כפי שהם. כן. חרדים בעיקר פחדו שהשוויון יעשו בשימוש כדי לנטרל את כל מה שנוגע למשל בשוויון בדין הדתי לגבי נישואים וגירושים בישראל. כידוע, אגב זה לא משהו מיוחד ליהודים, גם מוסלמים, גם נוצרים, בעיקר יהודים ומוסלמים, לגבר יש יתרון בכל מה שנוגע לפירוק התא המשפחתי, שככל שזה נעשה בין שני אותה דת בישראל. כן, גבר יכול לגרש, אישה לא יכולה לגרש. לפי הדין הדתי, שאגב זה הדין שחל במשפט הישראלי, אני אומר, אגב, נוסף, שלא מדינת ישראל נמצאה את זה, זה ירושה מהמנדט הבריטי, כן. זה כמובן בא להרגיע את כל הנרבים פה של מישיגן סקן בייס, כן, בתוך המסגרת הפוליטית הזאת שהפכה להיות ישראל. כל אחד רוצה את, אתה יודע, את ליטרת הבשר שלו מבחינת התרבות והמסורת שלו, ומנדט הבריטי נתן להם את זה, ועד היום, אגב, זה קיים, אבל יש פה אפליה, צריך לקרוא לילד בשמו. והחרדים שמוד היו חשוב להם העניין הזה, היה חשוב להם עדיין העניין הזה, לא רצו להכניס את השוויון, כי פחדו שהכלי הזה ישמש בהמשך, כדי לפרק ולפרום את הערכים שלהם היו מאוד חשובים.
וראינו גם בהמשך באמת שזה כן פגע במובן מסוים בחרדים, בכל מה שקשור לחוק טל, וגיוס חרדים לצה"ל.
זה אגב סוגיה אחרת שעוד שצריך להגיע אליה, כי זה דבר שאגב, טוב, אני לא אגיד רוצה את ביקורת קשה מדי, אבל זה מראה את הדאבל סטנדרט, את הצביעות אפילו שיש סביב הסוגיה הזאת של שוויון, אבל שוויון לא מופיע בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו, ובכל זאת במאות פסקי דין, מאות פסקי דין, בית המשפט העליון מגדיר את השוויון כערך יסודי במסגרת חוק יסוד כבוד האדם וחירותו. איך זה יכול להיות? אז הכל טמון במילה כבוד האדם. ושוב, בית המשפט במהלך אינטלקטואלי מאוד מרשים, בא וטוען, אתה לא יכול לתת ולדבר איתי על כבוד, לתת כבוד ולדבר איתי על כבוד, שאתה לא שומר על שוויון. אם אתה מפלה בין גברים לנשים, בין יהודים לערבים, בין הומוסקסואלים לסטרייטים, בין אשכנזים לספרדים, אתה משפיל את האדם, את הפרט ששייך לקבוצה שאליה הוא שייך, כן? אתה לא מכבד אותו, אתה פוגע בכבודו. כן, אני עושה את זה בצורה מאוד פשטנית, אבל זה בעצם המגמה. ואז הדבר הזה גם פתח פתח, כמובן, לחופש הביטוי, שגם כן יצא, הוסר בהגדרה, לא הוכנס לחוק עושה את חופש כבודו וחירותו. ובית המשפט, בעשרות, פה לא ספרתי מאות, עשרות פסקי דין, כמה חופש הביטוי, זה גם ערך שצריך לקלוט אותו, ובית המשפט ב-26 שנים האחרונות שילש, מה שזה הביטוי הנכון, פי שלוש ערכים יותר ממה שכתוב בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו. חוק יסוד כבוד האדם וחירותו תפתח, שם 7-8 ערכים. חיים, כבוד, חירות, קניין, פרטיות, כניסה ויציאה לישראל. זהו, פחות או יותר נראה לי. בית המשפט הוסיף על כך עוד רשימה ארוכה מאוד של ערכים, שאגב, אני אומר באופן אישי, אני מזדהה איתם. גם עם הערכים שמופיעים בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו, אני מזדהה. מי לא רוצה פרטיות, מי לא רוצה כבוד, חיים וחירות. השאלה בסוגיות הפוליטיות שעומדות על שסע פוליטי שאין עליהם הסכמה, האם נכון שבית המשפט הוא המוסד שאמור להכריע בסוגיה הערכית הזאת, ופה אני כבר מוצא את עצמי לא מזדהה בצורה ישרה עם בית המשפט, לא מוצא את עצמי בהתנהלות של בית המשפט, יש פה בעיה מאוד מאוד קשה מבחינה פוליטית, אבל חזון למועד.
כן, נכון או לא נכון, זה כנראה המצב הנתון במדינה כיום, ובנימה זו נסיים את הפרק השני של זמן משפט. בפרק הבא נעסוק עוד קצת בענייני חוקה, בעיקר מהזווית הפוליטית. בהקשר הזה נדבר גם על מאמר שאתה, דוקטור שאולי, כתבת, ונדבר קצת יותר על חוק יסוד הלאום. תודה שהזנתם לנו, תודה דוקטור שאולי שרף.
תודה רבה לך דוד.
נשתמע בפרק הבא, בעוד שבועיים. להתראות.